הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו קולות של תקווה. פרויקט מיוחד של מעריב ו-103 FM ליום האישה הבינלאומי. עם איריס קול.
אנחנו מציינות את יום האישה. אירועי השבעה באוקטובר הבליטו את מה שאנחנו, לפחות הנשים, ידענו כל הזמן. החשיבות, העוצמה, ההתגייסות של נשים למערכה הייתה משמעותית בכל התחומים. שלום לך, טל הובר, הבעלים של חברת המיתוג ג'ירף.
שלום,
שלום. את היא זאת שאחראית לקמפיין העולמי של החזרת החטופים. את יודעת, ברעיונות שאני עושה, ובכלל אני מול עצמי, אנחנו כולנו יכולים להבין שהשבעה באוקטובר הוא יום, הבוקר הזה היא שעה שמה שהיה לפניו הוא לא מה שאחריו. לכן אני אתחיל את השיחה בלשאול אותך איפה היית בשישי, בשישה באוקטובר. שישי בערב, מה...
שישי בערב, ערב רגיל בבית, עם הילדים, עם המשפחה.
ביבנה?
ביבנה, אנחנו גורים ביבנה. ארוחת ערב, חדשות קצת.
רגיל.
כן, לגמרי רגיל.
ישראל סדרות, רגילה כזאת.
סדרות נטפליקס.
נעים, כן. כן. מתי את מתעוררת בשבת?
6:30, אזעקות. מאוד מפתיע אותי, כי בדרך כלל יש לנו איזושהי הכנה. אנחנו בדרך כלל יודעים שקורה משהו, העסק מתחמם, יש איזה שהם התראות, זה לא מ-0 ל-100 כזה. וזה ממש, זה 6:30, שאני ככה קופצת מהמיטה, אני אומרת לניר, לבעלי, אזעקות, והרבה.
כן, הרבה.
ויורדים למקלט וחושבים שוואלה, טוב, קצת אזעקות ונתחיל את היום.
כן, אנחנו מורגלים.
אנחנו מורגלים, גם ביבנה יש לא מעט.
אפילו כשאתה במרכז, אתה כבר, אתה מצייר לעצמך איזשהו סנריו כזה, נכון? זה לא...
אבל אני זוכרת את עצמי אומרת, זה נורא מוזר. זה שום הכנה. משהו מאוד מוזר, אבל בסדר. ותכננתי לצייר באותו בוקר, אני אוהבת לצייר כשאני לא בעבודה, ונכנסתי לסטודיו לצייר בבית.
את יודעת, אנחנו בבית שלנו מיד מצאנו את עצמנו בסלון מול הטלוויזיה, לאט לאט או מהר מהר אתה מבין שהדבר הזה, זאת אומרת, נערמים כל מיני, גם את יודעת, פתאום המסיבה נכנסה, נכון? והקיבוצים והטלפונים האלה לדני קושמרו של הלחישות, של איפה אתם תצילו אותי וכולי, והיה איזשהו שלב שאנחנו מבינים שיש חטופים. ואנחנו מבינים, זאת אומרת, מתחילים להבין שמדובר במשהו עצום. מתי את מתחברת לעניין הזה של החטופים?
אני חושבת שגם בשעות הבוקר כבר התחלתי להבין שזה אירוע אחר, והטלוויזיה הייתה פתוחה, ומפתעות כל הזמן, מה זה הטלפונים, ודני קושמרוב באולפן.
אני חושבת שהוא אמר אפילו למי שמתגביר את הכל, או שזאת אומרת, אי אפשר היה, נכון? אנחנו לא הצלחנו לאבד את זה.
וזה לקח טיפה זמן, כי אמרנו, אוקיי, חדירה, בסדר, 2-3 מחבלים, בית אחד, כאילו, לקח כמה שעות, אבל... זה מהר מאוד תפס את הגודל ואת המשמעות של אירוע אחר. וגם עניין החטופים, גם בימים לאחר מכן, שכבר התחלתי להתעסק עם זה, המספרים היו אחרים. זאת אומרת, אמרנו, אוקיי, 20, 30, זה ככה פחות או יותר, למרות שזה נשמע המון גם, אבל עוד לא תפסתי את גודל האירוע של החטופים, אני מדברת. זה לקח, למרות שכבר למחרת ביום ראשון התחלתי לפעול, לקח מגיע, כמה
את ימים. את מגיעה למשרד ביום ראשון. Mm-hmm. עכשיו, את יודעת, זה, זו יוזמה שלך.
נכון.
לא פנו אלייך, לא ביקשו ממך, נכון?
נכון.
ומה אני... את אומרת לעצמך במשרד ביום ראשון?
קודם כל, בשבת כבר לא כל כך ישנו, ו... וזה הייתה שבת בתוך הדבר הזה, ו... ו... וביום ראשון בבוקר, כשאני בדרך למשרד, אני מבינה שאני לא יכולה להמשיך לעשות את מה שעשיתי קודם. זאת אומרת, היה לי ברור שאני צריכה לעשות משהו, אינטואיטיבית לחלוטין, הייתה המון אינטואיציה בימים הראשונים. ידעתי שזה יהיה קשור לחטופים. התחלנו לקבל המון תמונות, תמונות רצו הרי בפייסבוק.
נכון.
היה לי גם סיפור אישי בתוך הדבר הזה, כי הבן שלי למד בכיתה עם אדר, בחורה בשם אדר, וביום שבת כבר הוא אמר לי, היא חטופה. היא הייתה במסיבה והיא חטופה. אז גם הפנים שלה היו לי מול העיניים, ומיד גם התמונה שלה ו... והיה לי ברור שאני הולכת לעשות משהו, לא היה לי מושג מה ביום ראשון. הגעתי למשרד, הצוות כולו היה באמת מבולבל, ולא היה חשק לעבוד, גם הלקוחות. זאת אומרת, כן. הלקוחות גם כבר לא, שום דבר כבר לא היה דחוף. בדרך כלל העבודה שלנו, לקוחות מגיעים דחוף, דחוף, מהיום לאתמול, הכל דחוף לאתמול, לאתמול, שום
כזה,
דבר
כן.
לא דחוף כבר. כן. ואמרנו, אוקיי, מה עושים? אני ככה הסתכלתי בפייסבוק, לתמונות, על האנשים, בעיקר של החטופים.
ידעו על איזה סדר גודל מדובר?
לא, לא דיברו נכון. על 20-30
כן.
חטופים, אבל כל הזמן רמזו. האירוע גדול זה רק ההתחלה, האירוע גדול זה רק ההתחלה. ונתקלתי בפוסט של אומנית בשם ניצן מינץ, שהם, אי ובן הזוג של הדדה, הם אומני רחוב, הם אומני גרפיטי, והם היו בניו יורק בתוכנית אומנים באותה תקופה. הם התעוררו לבוקר של 7 שעות אחרי האירוע שהתחיל אצלנו, והיא כתבה שהם מרגישים שהם חייבים לעשות משהו, ומי מוכן לחבור ולהצטרף, ומיד עניתי לה, אנחנו לא הכרנו באופן אישי, אבל מיד עניתי לה, אני פה, אני חייבת לעשות משהו, בואו נעשה. משהו ביחד. אותו ערב, באותו ערב כבר עשינו שיחת בריינסטורמינג. גיבשנו את הקונספט שוב מאוד אינטואיטיבי. היה לנו ברור, בלי יותר מדי לדבר על זה, שהנושא בחול זה החטופים, שאנחנו רוצים לדבר על החטופים בחול, בעולם, להסביר את המשמעות של הדבר הזה, לתת לזה פנים ושמות, ולעסוק בזה בזירה הציבורית בחוץ. זו התמחות שלהם, הם אומני גרפיטי, הם מכירים את חוקי המשחק, הם מכירים את הזירה בחוץ, ואני ההתמחות שלי זה מיתוג והעברת מסרים וויזואליה של, של, של שפה, של מסר, ופה הכל התחבר לנו. אמרנו, אנחנו ניקח את זה למודעות ברחוב, מודעות של חטופים,
שהם כמו?
שהם כמו, ההשראה שלנו הייתה מודעות הנעדרים, המיסינג, מה שנקרא, בארצות הברית. באותו לילה כבר עשיתי תחקיר.
אני רוצה להתעכב איתך רגע, כי כאשר יש את המיסינג האלה, אלה אנשים שאתה אמור לחפש, נכון?
נכון, זה אנשים שנעדרים.
לפעמים אנחנו רואים את זה, אנחנו מכירים את זה מסרטים על קרטוני חלב, נכון?
נכון.
והאנשים שלנו, החטופים שלנו, נמצאים בעזה.
נכון.
זה אחר, נכון. לגמרי.
נכון.
אבל בכל זאת, מה חשבתם שהעין של הצופה מכירה את הזוועה הזאת, את המודעה הזו, את המשמעות של אדם שהוא נהדר?
כן, מתחקיר...
זאת הייתה המחשבה?
מתחקיר שעשיתי ויזואלי, הופתעתי לגלות שהשפה הוויזואלית של מודעות המיסינג בארצות הברית היא מאוד מאוד ברורה ומובחנת. יש שם חוקים לא כתובים, אבל מאוד ברורים של איך המודעה הזו צריכה להיראות. והחשיבה שלנו, שוב, מאוד אינטואיטיבית הייתה, שאנחנו רוצים שאנשים ילכו ברחובות, יתקלו במודעה שהם מזהים את השפה שלה, הם מזהים את המקור שלה, והתעניינו מי זה האדם הזה שנהדר, הוא איננו.
נכון, כי יש משהו ברוח האנושית שגורם לך... להתקרב למודעה כזו.
נכון. נכון?
נכון.
עכשיו,
את יודעת אני... לפצח? למה?
אני חושבת...
אתה אומר, רגע, אצלי אף אחד לא חטוף, או מיסינג אפילו, אני מדברת יותר כללי, למה אנחנו מתקרבים?
אני חושבת שאנחנו מדברים על התרבות האמריקאית, שלא מורגלת במה שאנחנו מורגלים בקטסטרופות, חוץ מה. אבל יש משהו במודעות האלה שגורם לך להרגיש שייך ולחשוב שזה יכול לקרות אצלך בבית, אולי זה השכן, אולי זה השכנה, כי זה ברחוב שלך. אז אולי זה מישהו שאתה מכיר. וגם בגלל שזה כל כך...
אולי אם תדע כמה זה קרוב אליך, תבין שאתה צריך להיזהר ולשמור על עצמך.
נכון, נכון. יש משהו שהוא מזהיר, הוא... גם הצבעים של זה, זה צבעי הזרה, זה אדום, זה שחור, זה נורא בולט. והרעיון היה לא להכניס שם סממנים ישראלים, לא דגל ישראל, לא כחול לבן, לא kidnap from Israel, בצורה בולטת, כדי לייצר, לייצר את ההזדהות ואת הסקרנות ברחוב.
אבל אתם גם הבנתם את מה שאנחנו מבינים עכשיו, את הגודל של האנטישמיות.
עוד לא. לא בשלב הזה.
אבל אתם הבנתם אולי אינטואיטיבית, נכון. הרי אם הייתם נכון. שמים זאת אומרת, את הדגל, נכון. מגן דוד.
וגם ב-24 שעות כן. הראשונות, ניצן ודדה מספרים, הם הראשונים, הכנו קובץ, שאני אספר תכף איך הוא נעשה, כי באמת הקובץ הראשון של 20 המודעות הראשונות, זה היה קובץ... אחר לגמרי, אבל הם לקחו אותו והדפיסו אלפי מודעות והסתובבו ברחובות עם חבילה מאוד מאוד גדולה וכבדה, ארגז מאוד גדול עם מסקינג טייפ, ואנשים בהתחלה לא רצו לגשת. זאת אומרת, גם אז היה איזה רצון, זאת אומרת, הצורך, הפחד להתקרב ולראות, הוא לא היה מיידי, וגם כשהם הגיעו להפגנה ישראלית, עם דגלים ישראלים, אנשים עוד לא רצו ממש לקחת חלק, וכן, כן. זאת אומרת, השעות הראשונות, אני זוכרת שבערב הם התקשרו אליי ואמרו לי, זה לא עובד. הלכו לישון, זה כבר היה בוקר אצלי, אמרתי, טוב, תקומו, נחשוב מחדש, מה עושים? אבל מיד זה תפס. מיד זה תפס.
צריכים להבין שאם אנשים רואים פוסטר פה, זאת אומרת, על... פוסטר בודד, פה אנחנו מדברים על מאות.
נכון. אז בימים הראשונים לא היו מאות. הקובץ הראשון שבנינו, הוא היה קובץ של 20 תמונות, 20 אנשים, שלא היה לנו מושג מיהם. לא ידענו שמות, לא ידענו גיל. ביקשתי מאנשים לשלוח לי תמונות שהם מהפייסבוק, כי הפייסבוק היה מוצף. כן. ועשיתי משהו שמקצועית לא עשיתי אף פעם בחיים.
אבל איך אתם יודעים, את יודעת, אני פתאום מבינה, אמרתי לך גם לפני שנפגשנו, שדברים קרו פה, יוזמות אזרחיות, ואולי זה אפילו נדמה לנו היום בדיעבד שזה מובן מאליו, את מבינה את כוונתי, שברור כן. שיהיו כאלה מודעות, כי אנחנו, זה הדבר שאנחנו צריכים. אבל בשלב ההוא, אנחנו חייבים להבין שיש לכם 20, אתם צריכים תמונות, לדעת בוודאות שמדובר בחטוף, נכון?
נכון.
איך עושים? את יודעת, אם היו נותנים לזה לגוף אחר, אולי זה היה עובד יותר לאט, כי צריכים לעשות טלפונים ולברר ולקבל אישורים ולוודא. יכול להיות שעוד היום היינו ממתינים נכון. לאישורים האלה, אז איך פועלי... את יודעת, המהירות, ההתעשתות, איך זה קרה כל כך מהר?
אני חושבת שאחת הסיבות שזה תפס והצליח, זה שבעצם זה היה כל כך מהר ברחוב, לא ביררתי, לא חיכיתי לאימות.
לא ביררת?
לא, לא. וזה משהו שאני לא עושה מקצועית, זאת אומרת, לא לוקחים תמונות מגוגל, בטח לא של ילדים ותינוקות ומפרסמים, לא עושים דבר כזה. אבל הבנתי שאנחנו במלחמה, וחוקי המשחק הם אחרים, שוב, מאוד אינטואיטיבית, אני לא יודעת להגיד, לא היה לי איזה, שוב, ספר חוקים, איך מתנהלים במצב כזה, אבל היה לי ברור שאני לוקחת את האחריות על עצמי, אני מפרסמת את התמונות, הסתכלתי על הפנים של האנשים, של אותם 20, ניחשתי את הגיל שלהם, לא, למשל, התינוק, כפיר, שאנחנו יודעים שהוא נחטף בגיל 9 חודשים, כשהסתכלתי על התמונה, אמרתי, הוא בן 6 חודשים. אז אם מסתכלים על הפוסטר הראשון של כפיר, כן. כתוב שהוא בייבי בשישה חודשים, כן. בן 6 חודשים. זאת אומרת, ולא היה לי מושג, אבל הייתה לי תחושה, הכל היה מאוד תחושת בטן חזקה מאוד שזה מה שאני צריכה לעשות, ואמרתי, אם יהיו לזה השלכות, אני אתמודד איתם. אז כדי לתת לזה גם איזשהו נופח אישי, כי לא היה לי שמות, רשמנו את הגיל, ורשמתי grandma, baby, brothers, mother, נתתי לזה איזשהו משהו, שייכות אישית, וכך יצאו 20 המודעות הראשונות.
התחילו באיזשהו שלב, מתחילים להגיע אליכם בקשות ממשפחות?
עוד לא. ה-20 הודעות הראשונות, העלינו פוסט בלילה בניו יורק, דדה וניצן.
זאת אומרת, זה עוד לא קורה פה.
לא קורה פה בכלל, גם בשבועיים הראשונים זה עוד לא קורה פה. בשבועיים, את יודעת מה, אפילו 3 שבועות ראשונים, המודעות האלה לא הגיעו לארץ. פעם הראשונה שהם הגיעו לארץ זה בקיר בקפלן, אולי שבועיים. פה היה כאוס ו... העלינו לדרופבוקס את הקובץ הזה, את הקובץ של ה-20 הודעות הראשונות, ודדה וניצן הלכו לישון קצת מיואשים מהיום הראשון שלא הצליח כל כך, עם שיתוף הפעולה של הרחוב, וכתבו, תקשיבו, ישראלי, מי שנמצא פה בניו יורק ורוצה לקחת חלק ולעשות משהו, נורא פשוט, הנה הקובץ, תדפיסו בכל אמצעי שיש לכם, מסקינג טייפ, תתלו ברחובות. ולמחרת שהם התעוררו, העיר הייתה מוצפת, מוצפת מודעות, אנחנו היינו אלם, ואז התחילו לפנות אלינו, מהמשפחות. לפני זה לא. ואז גנזתי את הקובץ הראשון שהיו בו המון טעויות. הסיפור של הדר, למשל, שהיא הייתה בקובץ, והבן שלי ניגש אליי ביום ראשון ואמר לי, אמא, תורידי את הדר מהקובץ, היא נרצחה. זאת אומרת, זה סוג הדיאלוג והאינפורמציה, שהתמודדתי איתה יום-יום בשבועות הקרובים. לעלות לאנשים, להוריד אנשים, לעלות אנשים, להוריד אנשים, כי גם לקח המון זמן לזהות. אנחנו, עד לפני שבועיים, פתאום צעצו 2 חטופים שלא ידענו עליהם, מכל מיני סיבות, כן. וגם הורדנו מישהו שלקח המון המון זמן לזהות אותו. אז עכשיו, מה שעשינו אחר כך, ברגע שהקיבוץ הראשון שפנה אליי, זה קיבוץ ניר עוז, בחורה מדהימה שאנחנו ביחד עובדות עד היום, קוראים לה טלה. היא חיה בדבלין, וההורים שלה מניר עוז, ובמזל גדול דלגו על הבית שלהם. והם כמשפחה שלא נפגעה גרעינית, כן. מדברת על חברים ושכנים, יכלו לתפקד, והיא קיבלה את, את המשימה לעזור בארגון של השמות, והיא יצרה איתי מיד קשר, וה-80 הודעות הראשונים, זה בכלל של הקיבוץ הזה. ולאט לאט פנו קיבוצים נוספים, ולאט לאט פנו משפחות, וברגע הזה כבר לקחתי החלטה שאנחנו מעלים רק אנשים שקיבלנו איזושהי פנייה, איזשהו אימות ממשפחה, זה יכול להיות חברים, לא דרגה ראשונה כן. וכזה, אבל מישהו שפנה ואמר, חטוף תעלו, שם, אמרו מה צריך, אמרתי, תמונה, שם וגיל.
טל, מי מממן את זה?
אני. בשלב הזה, אני עצרתי כל פעילות...
אני מדברת על משרד, יש לך עובדים, נכון?
עובדים, כן.
יש את העבודה עצמה, אבל יש גם את להדפיס ולמודעות...
אז זהו, אז קודם כל, מיד הצטרפו אלינו 10 אם לא מאות מתנדבים בכל העולם. אני התנדבתי באופן אישי, ותרמתי את כל עבודת המשרד שלי לדבר הזה, מעצבים שהחלטתי שכולם יישארו בעבודה, אף אחד לא יצא לחלט, כי כן. חברות הוציאו נשים נכון. לחלט, וכולנו נעסוק בזה.
חשוב לומר שאין משהו שממש מזין את המשרד, כי אתם כולכם, מלבד אדם אחד, הזה. נכון, שהתעסק ככה
נכון, השארנו מעצב אחד שנתן מענה כן. לשוטף, וכל שאר המשרד, כולל מתנדבים מעצבים גרפים שפנו אליי, באותה תקופה כולם רצו לעזור. אז מי שפנה כמתנדב והיה מוכן לתרום מזמנו, אז בשמחה ונעזרנו המון. הייתה בחורה שירה בניו יורק שעבדה, היא לקחה חופשה מחברת הייטק שהיא עבדה, באה לשבועיים, והיא כל הזמן, במשך השבועיים, 3 אלה, התקנה כל הזמן את הקובץ איתי, גם מהר מאוד הרמנו אתר אינטרנט, כי הדרופבוק קרס, נכנסו אליו אלפי אנשים, אלינו את הקובץ קרס, אלינו את הקובץ, מהר מאוד הבדנו שהשיטה לא, והכל עבד חמל, חמל...
את יכולה היום, במרחק הזמן, להבין את הכוח של הקמפיין הזה, מה הוא עשה מחוץ לארץ שלנו.
כן, היום, זה לקח זמן, בכלל זה היה שיעור משמעותי מאוד עבורי, כל יום למדתי משהו חדש על עצמי ועל המקצוע, למרות 24 שנות כן. ניסיון. הבנו כמה דברים מבחינת הכוח. קודם כל, המטרה שלנו כשעשינו את זה הייתה לעורר את דעת הקהל, ומלמטה למעלה, להשפיע על מקבלי החלטות מהרחוב, שהמנהיגים בכל המדינות, בכל הערים, ראשי ערים, ראשי מדינות, יפעילו לחץ על נושא החטופים. זו הייתה המטרה. אבל הקמפיין הזה, היה לו כוח, קודם כל, הוא הוציא את הישראלים, ישראלים רבים שחיים בחול, מיד זה נתן להם איזשהו כלי, ומהודעות וטלפונים שקיבלתי, להילחם, לצאת לרחוב, במקום לשבת חסרי עונים כמונו, אבל כן. במיוחד, במיוחד בחול, שאתה גם לא יכול להתגייס, והתנדבות שלך היא מוגבלת, לצאת לרחוב ולפעול, ולהרגיש שהם עושים משהו ונלחמים, והייתה התגייסות מטורפת, וזה היה הכוח האמיתי, כי בלי הדבר הזה, בלי המתנדבים בכל העולם, שיצאו לרחובות, זה לא היה קורה, זה היה נשאר...
אנחנו מבינים שלדברר אותנו מחוצה לפה, זו משימה מאוד מסובכת, יש גם את הכוח של הרשתות החברתיות, ואנחנו באמת קטנים, מעטים, לא אהובים, אפשר לומר סנועים, נכון. בתוך הדבר הזה. את חושבת שהקמפיין הזה עשה גם שינוי בתקשורת עולמית? את מספיק שעורך, כתבת, הולכים ברחוב, רואים את האדום שחור הזה, את הפנים, את השמות, זה...
זה קיבל סיקור תקשורתי מטורף. דדה וניצן בשבועות הראשונים התרוצצו מרעיון לרעיון, מתוכנית לתוכנית טלוויזיה.
אבל גם משפחות של...
וגם משפחות...
את רואה, את יודעת, את רואה את כפיר, את רואה ילדים קטנים, את אביגייל. נכון. זה גרם לתקשורת להזמין משפחות, תקשורת בינלאומית, זה עשה את
זה, ה... הנושא של המשפחות לקח קצת זמן, זאת אומרת, וגם אנחנו לא התעסקנו כמו מטה החטופים, שהוקם ונכון, כן. הוא הגיע קצת אחרינו, אבל כל הפוקוס שלו היה במשלחות ובמשפחות, זה כבר לקח קצת טיפה יותר זמן.
אני שואלת אם את יודעת שהפוסטרים האלה, התמונות האלה...
זה יצר תרש, זה יצר את הדרישה. של העולם להבין מה קורה פה. אחד האירועים הגדולים המשמעותיים שאני באופן אישי נחשפתי והבנתי את גודל האירוע עד באותו רגע, זה היה אירוע תמיכה בוושינגטון, שהגיעו אליו 290 אלף איש. זה נחשב לאירוע התמיכה, ההתכנסות הגדולה ביותר של תמיכה בישראל בעולם, ושטיח האדום לבן שחור פוסטרים שהיה שם... זה היה מטורף, וזה יצר הד מאוד מאוד גדול. אבל זה יצר גם את ההתנגדות.
זהו.
זה יצר גם את
ה... ואנחנו מכירים את השלב הזה, שאנחנו מבינים שפה פלסטינים מתחילים לתלוש את המודעות האלה בחול. קודם כל, מה זה עושה לך?
ברגע הראשון, היו שני סרטונים מאוד חזקים.
אני זוכרת את הפנים שלה השתלשו, ממש.
כן, כן. שנאה. את רואה את השנאה, והם תולשים תינוקות, ילדים, את שואלת אותם, כאילו, ואנשים שתולים, שואלים אותם, למה? זה תינוקות, זה... והם נותנים את ההסבר המאוד מוצדק בעיניים שלהם, מנומק שלהם, של... וברגע הראשון זה מקווץ, ולא רק שזה מקווץ, מכיוון שהפכתי להיות האוטוריטה של הדבר הזה, פונים אליי ואומרים לי, אוקיי, תגידי לנו מה לעשות. ואין לי מושג, מה... זאת אומרת, איך אפשר להילחם בדבר הזה? אבל גם לזה היה כוח, ויש בשיווק ופרסום אמירה שבעיניי לא תמיד נכונה, אבל שאין דבר כזה פרסום שלילי. הסרטונים האלה יצרו הד גדול יותר. אז מצד אחד זה הוציא עוד יותר את האנטישמיות שהייתה וקיימת.
פתאום ראיתה ניכור אנושי, נכון?
זה קיבל פנים, כן. זה קיבל משהו מאוד אישי, גם הייתה אלימות
סביב זה. אנחנו גם הבנו, זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד קשה להכיל... אני חושבת שזה סימן את מה שנבין עוד מעט כאן בישראל, את השנאה העזה אלינו. נכון?
נכון.
אנחנו הסתובבנו כאילו, בסדר, לא מתים עלינו, אבל זה לא כזה.
אני הייתי בטוחה גם שנקבל, שבגלל שמדובר בילדים ותינוקות וקשישים, ושכולם יתמכו בנו, לא היה לי כאילו, את לא, וזה הוציא את האנטישמיות מכל החורים. זה הוציא את הכל את השד הזה, בצורה מאוד מאוד חזקה, ולקמפיין זה עשה טוב.
כן.
כי תורמים ואנשים בעלי השפעה ובעלי ממון בעולם אמרו, אוקיי, זה המצב?
אין בעיה.
אין בעיה. עולים גדול,
כן.
גבוה יותר, אתם לא תגיעו לפוסטרים, אתם לא תצליחו לתלוש אותם, ושלטי חוצות, בילבורדים, מסעיות, טיים סקוואר, הכל התמלה. אז לא, עוד לא הספקתי לחשוב על תשובה, היא כבר הנה. הייתה שם, וזה הכוח של השטח.
כן, רגע, לפני שאנחנו מסיימות, חזרת לשגרה בעבודה שלך? אפשר אחרי שאתה נוגע בדבר הזה לחזור לרגיל?
עוד לא, עדיין לא. זה לא בהיקפים שהיו, כן. אבל עדיין יש בקשות לכל מיני התאמות. העבודה שלנו עברה להיות בסושיאל, יש לנו שתי בחורות מדהימות, שענבר, והן מטפלות בכל נושא הסושיאל בחול, ושם אנחנו. אז זה לא בהיקפים שזה היה קודם, אבל גם העבודה עוד לא ממש חזרה, גם אנחנו פה עוד לא חזרנו לשגרה.
ועוד משהו,
וקרטוני החלב לא דיברנו עליהם.
הזמן שלנו ככה מסתיים, אבל אני חייבת לשאול, יש לזה פג תוקף שזה מפסיק לעבוד על אנשים, הפוסטרים האלה?
כן, לצערי, כן. מתחיל, כבר התחיל. קודם כל כבר לא תולים אותם ברחובות.
כן.
זה עשה את האפקט שלו, זה עשה את האימפקט שלו, עכשיו העבודה היא אחרת, היא הרבה יותר פוליטית. כן, האדישות נכנסת, כמו בכל דבר. אנחנו מתרגלים מהר מדי.
נכון.
כן.
אני רוצה להודות לך שבאת אליי.
תודה.
ותודה, תודה על מה שעשיתם. תודה, טל אובר.
תודה, איריס.
תודה.
של מעריב ו-103 FM ליום האישה הבינלאומי עם איריס קול. הפודקאסטים של 103 FM